הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב"ם, שלום וברכה. אנחנו חוזרים בפרק העשירי והאחרון מהלכות קורבן פסח. בתחילת הפרק מדבר הרמב״ם על איסור שבירת העצם בקורבן פסח, לאחר מכן על החיוב לצלותו כשהוא שלם והאיסור להותיר מבשרו, דין חגיגת 14, והרמב״ם מסיים בהבדלים בין הפסח הראשון לשני ובין פסח מצרים לפסח דורות. פותח הרמב״ם בהלכה א', השובר עצם בפסח טהור, שנעשה בטהרה, שזהו המצב הרגיל של עשיית הפסח, כאשר רוב הציבור טהורים, שניתן לעשותו רק בטהורה. הרי כשעשו בתורה, באם שבר בו עצם, הרי זה לוקה, שהרי עבר הלא תעשה, שהרי נאמר בפרשת בו בנוגע לפסח הראשון, ועצם לא תשברו בו, וכן נאמר בנוגע לפסח השני בפרשת בעלותך, ועצם לא ישברו בו, ומכיוון שהשובר עצם בפסח עובר עליו של התורה, הרי הוא לוקה. אבל פסח שבא בתומה, כאשר רוב ישראל או רוב הכהנים או הכלים היו תמאים שמקריבים ואוכלים את הפסח בתומה, שהרי תומה תחויה בציבור, הרי אם שבר בו עצם אינו לוקה. משום שמפי השמועה ששמעו איש מפי איש עד למשה רבינו שקיבלה מהר סיני, למדו החכמים שמשמעות דברי הכתוב ועצם לא תשברו בו, שהאיסור הוא רק בפסח הטהור ולא בתמה. ממשיך הרמב״ם, אחד השובר את העצם בלילי 15 בניסן או באייר, שהוא זמן אכילת הפסח הראשון או השני, או ששבר בו עצם מבעוד יום, ביום י' כשעדיין לא הגיע זמן אכילתו, או ששבר עצם לאחר שעברו כמה ימים מליל תתוו, שכבר עבר זמן אכילתו, ונפסל הבשר שעם העצם מדין נותר, הרי בכל האופנים הרי זה לוקה. שכאשר שבר את העצם ביום י' בניסן, בוודאי הוא עבר על הלב, שרי עדיין הפסח ראוי לאכילה בערב, ואף לאחר ליל תתוו, כאשר הפסח כבר אינו ראוי לאכילה, והרי איסור שבירת העצמות הוא רק כאשר הם יחד עם בשר הפסח, מכל מקום, מכיוון שהייתה לפסח זה שעת הכושר לאכילה ולא היה פסול מעיקרו, הרי חל עליו האיסור של שבירת העצם. ממשיך הרמב״ם בהלכה ב', לפיכך, כיוון שאיסור שבירת העצם הוא אף לאחר ליל תתוו, שורפין את עצמות הפסח שנשארו לאחר ליל תתוו, בכלל דיינו יחד עם הנותר מבשרו לאחר ליל תתוו, שדין הנותר הוא בשריפה, ויחד עם הבשר שנותר שורפים אף את העצמות, כדי שלא יבואו בהן לידי תקלה, דיינו שאף שחיוב שריפת הנותר הוא רק בנוגע לבשר ולא בנוגע לעצמות, הרי יחד עם הבשר שנותר שורפים אף את העצמות, כדי שלא יבואו בהם לידי איסור שבירת עצם, שכאמור הוא קיים אף לאחר סיום זמן אכילתו בליל תתוו. הלכה ג' אין חייבין אלא על שבירת עצם שיש עליו כזית בשר, או שיש בו מוח, חלק פנימי רך הנמצא בתוך העצם וראוי לאכילה, בשיעור של כזית, שלמרות שמצוות עשה לאכול את בשר הפסח, והכלל הוא שעשה דוחה לא תעשה, בכל זאת אסור לשבור את העצם כדי לאכול את המוח שבתוכו, והגמרא לומדת זאת מן הכתובים. ומכל מקום איסור שבירת העצם הוא רק באם יש על העצם בשר או שיש בתוכה מוח שהוא כבשר. אבל עצם שאין בו מוח ושאין עליו כזית בשר אינו חייב על שבירתו. והדבר נלמד ממה שנאמר בבית אחד יאכל ועצם לא תשברו בו. שרק אם יש בו בשר בשיעור אכילה שהוא כזית, קיים האיסור של שבירת עצם. ואם היה עליו על העצם כזית בשר, אך שבר את העצם שלא במקום הבשר, אלא בהמשך העצם במקום שאין עליו בשר, בכל זאת חייב, אף על פי שהמקום ששבר בו את העצם פנוי מבשר. ומכיוון שיש על העצם בשר, חייבים על שבירתה, אף ששבר שלא במקום הבשר. ונחלקו האחרונים בעצם שהיה עליה הבשר, האם חייב על שבירתה לאחר שהוסר ממנה הבשר. הלכה דלת, השובר אחר השובר בעצם אחד, אדם ששבר עצם בפסח, ולאחר מכן הוא שבר את העצם בשבר נוסף, הרי זה לוקה שתיים, הן על השבירה הראשונה והן על השבירה השנייה, וכך גם באם אדם אחד שבר עצם, ואדם אחר אחר כך שבר בשבר נוסף, שניהם חייבים. שהעובדה שכבר שברו שבר אחד בעצם, איננה מתירה לשבור בשבר נוסף. שכל שבר ששובר בעצמו את הפסח הוא איסור בפני עצמו ולוקים עליו. הלכה ה' השורף עצמות וכן המחתך גידים של הפסח אינו חייב משום איסור שבירת עצם, שעל שריפת העצמות אין חייבים, מפני שהשריפה איננה נחשבת לשבירה, ועל חיתוך הגידים אין חייבים, אף שהחתיכה היא כשבירה, משום שהגיד אינו נחשב לעצם, שהאיסור הוא רק לשבור עצמות. הלכה ו', פסח שהונה, שניצלה מעט באופן שעדיין אינו ראוי לאכילת אדם, שאסור לאוכלו, או שהיה מבושל, שאף באופן זה הוא פסול לאכילה, ושבר בו את העצם, הרי זה לוקה, משום שאסור לשבור עצם אפילו בפסח שנפסל מאכילה. ואפילו אם נפסל בתומה, שנטמע בשר הפסח ואסור לאוכלו, או שנפסל ביציאה, שיצא בשר הפסח מחוץ לירושלים, או אל מחוץ למקום חבורתו, שאסור לאוכלו, וכי יוצא בהם שנפסל בשאר פסולים, הרי אף שבשר הפסח נפסל, מכל מקום יש בו את איסור שבירת העצם. במה דברים אמורים שאסור לשבור עצם של פסח פסול, בשעתה לא שעת הכושר, שהיה לקורבן שעה שבה היה כשר, שבשעת זריקת הדם היה כשר, ונפסל רק אחר כך, כמו בכל האופנים שנתבערו, שבישלת בשרו, שנפסל בתומה או ביציאה, שמכיוון שהיה זמן לאחר הזריקה שהיה כשר, כבר חל עליו איסור שבירת העצם, ושוב נשאר האיסור אף לאחר שנפסל. אבל אם לא הייתה לו שעת הכושר כלל, שבשעת זריקת הדם, שהיא עיקר הקרבת הקורבן, כבר היה פסול, כגון שנתפגל במחשבת הזמן, שהקורבן נפסל ונעשה פיגול על ידי שבשעת שחיטת הפסח, או בשעת קבלת דמו, או הולכת דמו למזבח, או זריקת דמו על גבי המזבח, חשב מחשבת חוץ לזמנו, כגון שיקטיר את אמוריו או שיוכל את בשרו לאחר עלות השחר, או שיזרוק את דמו לאחר שקיעת החמה, או שנפסל במחשבת שינוי השם, שבשעת עשיית אחת מארבע העבודות, הוא התכוון לעשותה שלא לשם פסח, אלא לשם קורבן אחר, או שלא לשם בעליו, שהפסח נפסל במחשבת שינוי השם, הרי קורבן כזה אין בו משום שבירת העצם, שהפסח הפסול לא חל בו כלל איסור שבירת העצם, שהגמרה דורשת ממה שנאמר ועצם לא תשברו בו, בו בקשר ולא בפסול. ורק אם בשעת עשייתו היה קשר שכבר חל בו איסור שבירת העצם, הרי אף אם נפסל אחר כך, נשאר בו האיסור. הלכה זין, ואם שבר את עצם העלייה, דהיינו הזנב של הכבש אינו לוקה, שהרי העלייה אינה ראויה לאכילה מפני שהיא מוקטרת על גבי המזבח, והגמרה דורשת ממה שנאמר בבית אחד יאכל ועצם לא תשברו בו, שאין חייבים על שבירת עצם, אלא בעצם שיש עליה בשר הראוי לאכילת אדם. שמטעם זה נתבהר בהלכה ג' שעצם שאין עליו כזית בשר אין חייבים על שבירתו. הלכה ח', הסחוסים של הבהמה שהם כמו עצמים רכים, דהיינו עצמות רכות כמו העצמות שבראש הכתף, הרי לו מותרים לאוכלם שאין באכילתם משום האיסור של שבירת עצם, שמכיוון שהם ראויים לאכילה על ידי בישול אף בשור הגדול, הם נחשבים לבשר ולא לעצמות, ולפיכך ניתן לאוכלם ואין בהם את איסור השבירה, וכפי שהתבהר הכלל בזה בהלכה הבאה. הלכה ט', באם היה קורבן הפסח גדי קטן ורח שעצמותיו עדיין רכים וראויים לאכילה, מכל מקום לא יאכל אותה משום שזה שובר עצם, שבאכילתו את העצם הוא שובר אותה, דאף שהיא רכה הרי עצם וחל בה איסור של שבירת העצם, ולפיכך אם אכל לוקה שאחד השובר עצם קשה או השובר עצם רך, בשניהם השבירה אסורה. שכל עצם אף שהיא רכה היא בכלל האיסור. דאף שנתבהר בהלכה הקודמת שהסחוסים מותר לאוכלם, הרי זה משום שאינם נחשבים כלל לעצם, וזה הכלל הקובע מה נחשב לעצם, כל שנאכל בשור הגדול, כל עצם שראויה לאכילה בשור שהוא בהמה גסה ודרך עצמותיו להיות קשות, ומדובר בשור שהוא כבר גדול שגדל עד שהתקשו עצמותיו לגמרי, הרי כל חלק בשור הגדול שניתן לאוכלו לאחר שהתבשל, שהבישול מרקח אותו ועושה אותו ראוי לאכילה, אף באם הוא צריך בישול מרובה, הרי הוא נחשב לעצם, ולפיכך מותר לאכול כנגדו, דהיינו את אותו הדבר מן הגדי הרך לאחר צליעתו של הגדי. שלמרות שבשור אין אותו הדבר ראוי לאכילה על ידי צליעה, אלא רק על ידי בישול, בכל זאת מותר לאוכלו בגדי קטן ורך על ידי צליעה. כי מה שנאכל בשור הגדול על ידי בישול, אינו נחשב כעצם ואין איסור בשבירתו, כגון ראשי כנפיים, החומר המחסה את ראשי הפרקים של העצמות, והם נקראים ראשי כנפיים משום שהפרקים נעים בקלות ככנפיים. וכך גם הסחוסין. הרי מכיוון שראשי הכנפיים והסחוסין ראויים לאכילה אף בשור הגדול אם התבשלו, מותר לאוכלם מהטלה או הגדי של קורבן הפסח לאחר צלייתו. אך מה שאינו נאכל בשור הגדול אף לאחר שהתבשל, אסור לאוכלו אף בגדי כשהוא רך, משום שסופו להתקשות אף בגדי כשהתבגר. ויש שכתבו שהדבר נלמד ממה שנאמר בתורה בפרשת ראה, וזבחת פסח להשם אלוקיך צון ובקר, שהתורה מקישה את הצון של קורבן הפסח לבקר. הלכה יוד, גידין הרקין, גידים שעתה הם רקים, שסופן להקשות, שהם עתידים להתקשות לאחר שיגדל הגדי, הרי אף על פי שהן ראוין לאכילה עתה ונאכלין בפסח, שמותר לאוכלם בפסח, משום שאין איסור לשבור גדים אלא עצמות בלבד, וכפי שנתבהר בהלכה ה', בכל זאת אין נמנין עליהם, שלא ניתן להימנות עליהם. דהיינו שכל הנמנה על קורבן הפסח צריך שיהיה לו לפחות כזית בשר, וגדים אלו אינם בכלל הכזית, שצריך שיהיה לו כזית בשר מלבד גדים אלו. דאף שמותר לאוכלם מכיוון שאינם עצמות, הרי מאחר שסופם להתקשות אינם נחשבים לבשר, ולא ניתן לקיים בהם את מצוות אכילת בשר הפסח. והדבר נלמד בתלמוד ירושלמי ממה שנאמר, ואכלו את הבשר בלילה הזה. בשר ולא גידים שעתידים להתקשות שאינם נחשבים לבשר, ואין מקיימים בהם את מצוות אכילת בשר הפסח. ונמנין על מוח שבראש, שניתן לצרף לכזית בשר, את המוח שנמצא בראש הבהמה, משום שהמוח רך ונחשב לבשר, ולפיכך אפשר לקיים בו את מצוות אכילת בשר הפסח. ואף שהמוח מוקף בעצם הגולגולת, שאסור לשוברה כדי להוציא את המוח משום האיסור של שבירת עצם, מכל מקום נמנים על המוח מפני שיכול להוציאו בלא שבירת עצם, שיכול להכניס קיסם דרך הנקבים שבאף, וכך לגוררו ולהוציאו דרך האף ולאוכלו. אך אין נמנין על מוח שבקולית, שהקולית היא העצם הסתום משני רשיו, שאין שום פתח שדרכו ניתן להוציא את המוח שבה, דאף שהמוח שבה נחשב לבשר והאוכלו מקיים את מצוות אכילת הפסח, הרי מכיוון שהעצם סתומה מכל צדדיה, הרי אינו יכול להוציאו את המוח מתוך העצם, אלא בשבירת העצם, ואסור לשוברה כדי לאכול את המוח שבה, ולפיכך אין נמנים עליה, משום שצריך שיהיה לכל אחד מהמנויים כזית בשר שיוכל בפועל לאוכלו. הלכה י' ב', כשמקריבין את הפסח בראשון, דהיינו בחודש הראשון שהוא ניסן, שהוא הנקרא פסח ראשון, אך לא בפסח השני, הרי מקריבין עמו שמצווה להקריב עם קורבן הפסח הראשון, וזוהי מצווה קיומית שהעושה כן מקיים מצווה, אך איננה חובה, אלא מצווה היא להקריב עם הפסח שלמים ביום 14. ושלמים אלו יכולים להיות מן הבקר או מן הצון, כבשים ועיזים, גדולים או קטנים, זכרים או נקבות, ככל זבחי השלמים. בשונה מהפסח שניתן להביאו רק מזכרים, כבשים או עיזים בני שנתם. ובהימת שלמים זו היא הנקראת חגיגת 14, משום שמקריבים אותה ביום י' בניסן יחד עם קורבן הפסח, שמטרתה היא לאכול אותה בליל 15 בניסן קודם לפסח, כדי שיהיה בשר הפסח נאכל על הסובה. וזאת בשונה ובנפרד משלמי החגיגה, שמביא כל אדם העולה לרגל כאחד משלושת הקורבנות שהוא חייב בהם, שאותם מקריבים רק ביום 15. ועל זה, על חגיגת 14, נאמר בתורה בפרשת ראה, וזבחת פסח להשם אלוקיך צון ובקר, והרי הפסח בא רק מן הצון ולא מן הבקר, אלא כוונת הפסוקי, וזבחת פסח להשם אלוקיך צון, ויחד עם הפסח הווה בקר לשלמי חגיגה. וכאמור, חגיגת 14 היא מצווה מן התורה, אף שאינה חובה. ומתי מבין אמו עם קורבן הפסח חגיגה זו? רק בזמן שהוא בא בחול, כשה-14 בניסן חל ביום חול, ובתאורה, שהמקריב את הפסח טהור ויכול להקריב קורבן חגיגה, ובמועט, שאין הפסחים מרובים ורבים נמנים על כל פסח, ויש לכל אחד בו חלק קטן, וכדי שיסבעו באכילת הפסח המועטת, יש להביא קורבן חגיגה כדי שיוכלו את בשרה לפני אכילת הפסח, וכך יסבעו באכילת הפסח. אבל אם חל יום 14 להיות בשבת, שאף שאת הפסח מקריבים אף בשבת, משום שהוא חובה להקריבו בו ביום שנאמר בו במועדו, ולפיכך הוא דוחה את השבת, החגיגה שכאמור היא רשות אינה דוחה את השבת, או שבא הפסח בתומה שהיה בעליו תמה, ומדובר שרוב בני ישראל היו תמאים, ולפיכך הפסח הותר להקריבו בתומה, משום שתומה הותרה בציבור, אך זהו רק בנוגע לקורבן חובה, אך החגיגה שהיא רשות לא הותר להקריבה בתומה. או שהיו הפסחים מרובים, שעל כל פסח יש מעט מנויים, שכך מקבל כל מנוי חלק גדול בבשר הפסח, ויכולים לסבוע ממנו לבדו ואין צורך בבשר החגיגה, הרי בכל האופנים הללו אין מביאין עמו עם בשר הפסח חגיגה, ואין מקריבין אלא את הפסחים בלבד. הלכה י' ג' חגיגת 14 היא רשות, שבאם רוצה יכול להביא את חגיגת 14 עם הפסח, ובכך הוא יקיים מצווה, אך אינה חובה, וכאמור בהלכה הקודמת בחלק מהמקרים אין להביאה כלל. אך כתב המערי קורקוס שבמקרים שבהם ניתן להביאה חכמים קבוע חובה כדי שיהיה הפסח נאכל על הסובע. והחגיגה נאכלת לשני ימים ולילה אחד ככל זבחי השלמים, שכל קורבן שלמים ניתן לאוכלו ביום הקרבתו, בלילה שאחריו וגם ביום הבא. ולפיכך אף את חגיגת ה-14 שישלמים ניתן לאכול ביום י' ד' לאחר הקרבתה, בליל תתווה ואף ביום תתווה. דאף שמטרת המצווה היא כדי שיוכלו מבשרה בליל 15 לפני אכילת הפסח, ראה גמרא לומדת מן הכתובים שניתן לאוכלה אף ביום י' ד' וכך גם ביום תתווה. ואסור להניח דיינו להשאיר מבשר חגיגת 14 ליום השלישי מהקרבתו, שהוא בוקר יום 16 בניסן, שאם לא אכלו עד סוף יום 15 שהוא סוף זמן אכילתו, יש לשורפו בליל 16 כדי שלא יישאר ליום 16. שנאמר בפרשת ראה, ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב, ביום הראשון לבוקר, ומפי השמועה ששמעו איש מפי איש עד למשה רבינו שקיבלה מהר סיני, למדו החכמים, שזו עזרה למניח בשר חגיגת 14, שאותה זובחים בערב, דהיינו בי"ד בניסן אחר הצהריים יחד עם קורבן הפסח, הרי עזרת התורה היא שלא יניחו מהבשר ליום 16 בניסן, דהיינו היום השני של חג הפסח. וזאת ממה שנאמר, ולא ילין מן הבשר ביום הראשון לבוקר, שכוונת הפסוק היא שאסור להלין את הבשר עד הבוקר של היום השני של חג הפסח. שאין לומר שבוקר הכוונה ליום הראשון של חג הפסח, שרי כבר נאמר בפסוק ביום הראשון, שמשמעו בוקר יום הראשון של פסח. וממה שהוסיף הפסוק לבוקר, אנו למדים שבכוונתו להוסיף בוקר נוסף, שהאיסור הוא להותיר מבשר החגיגה לבוקר יום השני של חג הפסח. והמותיר מבשר החגיגה ליום 16 ועבר על האיסור אינו לוקה על כך, אלא ישרוף את הנותר ממנה כשאר הנותרים מן הקורבנות שמצווה לשורפם, וכיוון שמצווה לשרוף את הנותר, הרי זה לאו הניתק לעשה שאין לוקין עליו, כמו שנתבאר בהלכה י' א' בנוגע לקורבן הפסח. הלכה י' ד', בשר החגיגה שעלה עם הפסח על השולחן, שהיה מונח עם בשר הפסח על השולחן בליל הסדר בשעת האכילה, וכן כל שאר התפשילין העולים עמו, שמונחים יחד עם בשר הפסח על השולחן, הרי זה מתבארין עמו, שאם נותרו נשרפים יחד עם הפסח שנותר, ואינם נאכלים אלא עד חצות הלילה, כקורבן הפסח עצמו שנאכל רק עד חצות. דאף שאת בשר החגיגה ניתן לאכול אף בכל יום 15, ושאר התפשילים אין הגבלה לזמן אכילתם, מכל מקום כאשר הם עלו על השולחן עם הפסח, אינם נאכלים אלא עד חצות כפסח עצמו, וזהו מדרבנן גזרה מפני התערובת. מבאר המאירי שזהו מחשש שמה יתערב ויתחלף לו בשר פסח בבשר חגיגה, או בבשר תפשיל אחר, ואם יהיה מותר לאכול את הבשר האחר לאחר חצות הלילה, הוא יאכל כך גם את בשר הפסח. ולפיכך גזרו חכמים שבשר חגיגה וכן כל בשר אחר העולה על השולחן עם הפסח יאכל רק עד חצות, וכך לא יבואו לאכול את הפסח עצמו לאחר חצות. ועל פי זה תבשיל אחר שאינו של בשר לא קיים בו החשש וניתן לאוכלו אף לאחר חצות. אך המערי קורקוס כתב שהחשש הוא שמה נדבק מהפסח בחגיגה או בתבשיל אחר, ועל פי זה האיסור הוא אף בתבשיל שאינו של בשר. הלכת התוו, מה בין פסח ראשון לפסח שני? אילו חילוקי דינים ישנם בין הפסח הראשון לפסח השני? הרי חילוק אחד הוא שהפסח הראשון אסור בחמץ בבל יראה ובבל ימצא, שבשעת אכילתו בליל הפסח אסור שיהיה לאדם חמץ ברשותו, שרי בכל שבעת ימי הפסח נאמר עליו של בל יראה ובל ימצא, ובנוסף לכך אינו נשחט על חמץ, שאסור לשחוט את קורבן הפסח כשיש חמץ ברשות אחד מבני החבורה או ברשות השוחט. ודין נוסף שהוא רק בפסח הראשון שאין מוציאים ממנו חוץ לחבורה, שאסור להוציא מבשר הפסח מחוץ לבית שבו חבורת המנויים האוכלת את הפסח, וכן הפסח הראשון טעון הלל באכילתו, שבזמן אכילתו בליל 15 בניסן יש לומר הלל, ודבר נוסף שמביאים עמו שלמי חגיגה כמו שנתבאר בהלכה י' ב', וכן אפשר שיבוא בתומה, שייתכן שאדם תמה יקריב את הפסח הראשון, שזהו אם נטמע רוב הקהל תומת מת, כמו שביארנו בפרק שביעי. אבל הפסח השני שונה בכל הפרטים הללו, שחמץ ומצא שניהם עמו בבית, דהיינו שהן בשעת אכילתו אין איסור של בל ייראה ובל ימצא, דאף שיש עמו מצא בבית, שהרי אף את הפסח השני צריך לאכול עם מצא ומרור, הרי יכול להיות אצלו אף חמץ בבית, וכן מותר לשחוט את הפסח השני למרות שיש לשוחט או לאחד מבני החבורה חמץ. ומדברי הרמב״ם חמץ ומצא עמו בבית, משמע שמותר רק שיהיה לו חמץ בביתו, אך אסור לאכול חמץ יחד עם הפסח השני, ויש הסוברים שלעושה הפסח השני אסור לאכול חמץ גם בכל יום תתוו. וכן הפסח השני אינו טעון הלל באכילתו, שאף שבזמן הקרבתו, כמו בזמן הקרבת הפסח הראשון אומרים הלל, הרי בזמן אכילתו בליל תתוו באייר אין צריך לומר הלל, והגמרא לומדת זאת מהפסוק בישעיה, שיר יהיה לכם כליל יתקדש חג, שאת השיר שהוא ההלל אומרים רק בלילה המקודש לחג, שהוא ליל תתוו בניסן, אך לא בליל תתוו באייר שאינו חג. ודבר נוסף שבו שונה הפסח השני, שמוציאים אותו חוץ לבית אכילתו, ולפי גרסה אחרת הוא מוציאים אותו חוץ לחבורתו, שמותר להוציא את בשר הפסח מהחבורה שהוא נאכל בה לחבורה אחרת האוכלת באותו בית, ולפי הגרסה הראשונה אף אל מחוץ לבית שבו הוא נאכל. וכך גם אין מביאים עמו עם הפסח השני שלמי חגיגה, כפי שמביאים עם הפסח הראשון. דאף שגם בנוגע לפסח הראשון שלמי החגיגה אינם חובה, הרי כאמור המביאה מקיים מצווה. אך בנוגע לפסח השני אין כלל מצווה כזו בתורה, ואין גם חובה מדרבנן. וכך גם הפסח השני אינו בא בתומה, שהתמה אינו יכול לעשות פסח שני. וזהו לא רק משום שהתומה תחויה רק בציבור, ואת הפסח השני מביאים יחידים, אלא אף באופן שהציבור עושה פסח שני. וכגון שלא עשו את הראשון מפני אונס צדדי, הרי אין התומה נדחית בציבור בפסח השני. דכיוון שהפסח השני בא לתקן את מי שנטמא, אינו בדין שיבוא הפסח השני בתומה. וישנם דינים משותפים לפסח ראשון ולפסח שני, ששניהם דוחין את השבת, שמקריבים את הפסח הראשון גם כאשר י' בניסן חל בשבת, ואת הפסח השני כאשר י' באייר חל בשבת. וטעונין הלל בעשייתם, שבשעת הקרבת הפסח הן הראשון והן השני הלוויים אומרים את ההלל, כי רק אכילת הפסח שהיא בלילה הרי כאמור ממעטים מהפסוק שאין אומרים הלל אלא בליל החג. אך בשחיטתו שהיא ביום, אומרים הלל אף בפסח השני. ושניהם נאכלים צלי, ובבית אחד, שמותר לאכול את בשר הפסח רק בבית אחד, שאף שבפסח שני אין איסור להוציאו מהבית ואינו נפסל ביציאתו, הרי אכילתו צריכה להיות באותו בית, ואם הוציאו מהבית שהחלו לאכול אותו בו, יש להחזירו לאותו הבית ולסיים את אכילתו בו. ושניהם נאכלים על מצה ומרור, דיינו יחד עם מצה ומרור, ואין מותירין מהם, שמשניהם אסור להותיר עד לבוקר יום תתוו, ואין שוברין בהם את העצם, שנאמר בפרשת בעלותך בנוגע לפסח השני, על מצות ומרורים יאכלו, לא ישירו ממנו עד בוקר, ועצם לא ישברו בו, ככל חוקת הפסח יעשו אותו. הרי מפורש בתורה שיש לאוכלו על מצות ומרורים, שאסור להותיר ממנו עד הבוקר ושאסור לשבור בו עצם. וממה שנאמר ככל חוקת הפסח יעשו אותו, מרבים גם שנאכל צלי אש ובבית אחד. ואתה שואל הרמב״ם, ולמה לא ישווה הפסח השני לראשון לכל הדברים? מאחר שנאמר בפסח השני ככל חוקת הפסח יעשו אותו, ומדוע ישנם דברים בפסח הראשון שאינם קיימים בפסח השני, וכפי שנתבהר בתחילת ההלכה? דמה הפסוק ככל חוקת הפסח יעשו אותו, היה צריך לרבות שפסח שני יהיה שווה לפסח הראשון בנוגע לכל הדינים. מבאר הרמב״ם שזהו לפי שפירש בו בפסח שני הכתוב מקצת חוקי הפסח, שכאמור נאמר בנוגע לפסח שני על מצות ומרורים יאכלו, לא ישירו ממנו עד בוקר ועצם לא ישברו בו. ובהמשך הכתוב נאמר ככל חוקת הפסח יעשו אותו. הרי מאחר שהפסוק כותב ככל חוקת הפסח יעשו אותו, לא היה לו לפרט את אותם דינים כאכילתו על מצה ומרורים, דהרי הוא ישווה את הפסח השני לראשון לכל דבר, אלא הדבר בא ללמד שאינו שווה הפסח השני לראשון לכל דבר, אלא בדברים שנתפרשו בו, דהיינו דברים שהם מעין הדברים שנתפרשו בו, והן המצוות שבגופו, כל המצוות שבגוף הפסח עצמו, והם חוקת הפסח שכלל, שמכך שלאחר שהפסוק פירט שלושה דינים בפסח השני, אכילתו על מצה ומרור, האיסור להותיר ממנו, ושלא לשבור בו עצם ומוסיף ככל חוקת הפסח יעשו אותו, מובן שישנם עוד דינים מחוץ לשלושת הדינים הללו, שבהם שווה הפסח השני לראשון, ומה שפירט את שלושת הדינים הללו כדי ללמד אותנו, שרק דינים הדומים להם, שהם בגופו של הפסח, נתרבו אף בפסח השני. ולפיכך מרבים בפסח השני אף את החיוב לאוכלו צליש, והחיוב לאוכלו בבית אחד. אך לא דברים שאינם בגופו של הפסח, כמו ההבאה אמו של שלמי חגיגה ואיסור החמץ. ובנוגע להלל, הרי כאמור מה שאין אומרים הלל באכילתו בליל הפסח, מתמעט מהכתוב, ומה שבשחיטתו אומרים הלל, אומרת הגמרא שלא ייתכן שישראל ישחטו את פסחיהם ולא יאמרו הלל. ואתה אומר הרמב״ם דבר נוסף, זה שנאמר במצרים. דהיינו בפסח שעשו בני ישראל כהקדמה ליציאת מצרים, שילקח הפסח מבעשור, שצריך לקנותו בעשירי בניסן, כפי שנאמר בפרשת בו, בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש סלב את אבות, ושהוא טעון נגע אדם באגודת איזוב למשקוף ולשתי המזוזות, שהיה צריך לטבול אגודה של כלכי איזוב בכלי שבו דם הפסח, ולעזות עם אדם שיגיע אל המשקוף ומזוזות הפתח. והרמב״ם כותב שהוא טעון הגעה דם ולא הזעה דם, וכן הוא לשון הכתוב, ולקחתם אגודת איזוב וטבלתם בדם אשר בסף, דהיינו בכלי, והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות מן הדם אשר בסף, משום שגדר הדין לא היה פעולת הזעה, כמו בכל זריקה דם בבית המקדש, אלא שיהיה אדם מונח על המשקוף ועל שתי המזוזות להגן עליהם מהמזיקים. ודין נוסף שנאמר בפסח מצרים שיאכל בחיפזון, שכך נאמר בו, וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון. הרי נותם שלושת הדברים נוהגים לדורות, במצוות הפסח שנצטבו עליה לאחר יציאת מצרים לכל הדורות הבאים, ולא נעשו אלא בפסח מצרים, שעשו ישראל במצרים לקראת יציאת מצרים בלבד. דהיינו שאף הפסח שעשו יוצא מצרים עצמם בשנה השנייה תכף לאחר יציאת מצרים, לא נעשו בו הדברים הללו. והגמרא לומדת דבר זה שהדינים הללו נאמרו רק בפסח מצרים, משום שנאמר בעשור לחודש הזה ויקחו. ומהמילה הזה למדים שרק פסח מצרים יש לקחתו מבעשור, וכן נאמר ואכלתם אותו בחיפזון, שרק את פסח מצרים צריך לאכול בחיפזון, ובנוגע לנתינת אדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, מבאר התוספות יום טוב, שמכיוון שמבואר בכתוב בטעם הדבר, וראה את אדם על המשקוף ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף, מובן שאין הדבר שייך בפסח דורות. ובקריאת ספר כתב שבפסח דורות, זריקת אדם על המזבח, היא במקום נתינתו על המשקוף ועל המזוזות. וכאן מסתיים הפרק העשירי, ובכך סיימנו את הלכות קורבן פסח. סליקו לו הלכות קורבן פסח בסייעתא דשמיא. נסתיימו להם הלכות קורבן פסח בעזרת השם. בריך רחמנא דסייען. ברוך הקדוש ברוך הוא שסייע לנו. ובשיעור הבא נתחיל בעזרת השם בלימוד הלכות חגיגה.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.